פודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
שלום, איזה כיף להתחיל עוד פרק של דרוש כפר. אני שלומית, דותן פה איתי, והיום יש לנו אורח מאוד מאוד יקר ומכובד. אני מרשה לעצמי להגיד מכובד, אני יודעת שזה יביך אותך. אבל חיים פרי, איש חינוך. דותן, אני אתן לך להציג את חיים, כי יש לכם הרבה קילומטראז' יחד.
אני ממש ממש שמח. אנחנו היום מדברים על זהות המחנך, על דמות המחנך. כל התפיסה של דרך כפר התפתחה במרחב מאוד מאוד אותנטי. ואולי לפני שאני פונה לחיים, אני מחזיר אלייך שלומית, אבל בעיקר אולי לכם למאזינים, לחשוב על איזושהי דמות, על איזשהו מחנכת או מחנך, שהם יושבים לכם במקום של וואו, הם השפיעו על החיים שלי. הם היו שם ברגע הנכון, המילה, החיבוק, הקריצה, המבט, המעשה החינוכי הזה שהם נגעו בי בחרדת קודש, הוא ממש ממש גורם משמעותי למי שאני ומה שאני היום.
שאלה מעולה. יש לי מושג למה אתה שואל אותה כשחיים פה איתנו. אני חושבת שהעניין הזה של מחנך, מחנכת לחיים, זה כותרת מדהימה, אבל אם שנייה אחת כל אחד מאיתנו יחשוב על מחנך שהיה לנו לחיים, לא תמיד זה פשוט לאתר דמות כזאת. לי למזלי הייתה אחת כזאת כבר בכיתה ב', אני חושבת שזה היה מאוד משמעותי והשפיע עליי מאוד מאוד, קראו לה רבקה ברזני. אני לא אפרט פה הכל, אני יודעת שהיא עוד איתנו בחיים, והיא השפיעה עליי בצורה מאוד משמעותית. נתנה הרבה הרבה כבוד למקום שבאתי ממנו.
כשאנחנו אומרים האדם מחפש משמעות, אני משוכנע שאם רבקה שומעת אותנו עכשיו, היא באיזושהי חוויה חזקה מאוד של משמעות. עשיתי דבר משמעותי.
חיה, מחנך, מחנכת לחיים.
יש לא מעט דמויות, דווקא המדריך שלי מבני עקיבא ברגעים מאוד מאוד חשובים משמעותיים היה הדמות ברגע של חולשה לאחר השעיה שהוא הגיע אליי הביתה ואמר זה ברור שאתה צריך להיות בבית אבל זה ברור שאתה תחזור אלינו והרבה יותר טוב ממה שהיית פעם. זה רגע מכונן, זה חגי יונגר הוא היה המדריך שלי וזה היה רגע מאוד מאוד חזק. ופה יש אנחנו שמחים ואני מאוד נרגש כי חינוך לא נגמר בכיתה י' ב'. זכיתי להרבה שנות עשייה חינוכית בימי נורד, והיה לי, או יש לי, מנהל שהוא עדיין מחנך מאוד מאוד משמעותי עבורי, התהליך החינוכי שלי, וזה מרגש וזכות לפנות אליך חיים, כמחנך חינוכי, מחנך ש השפיע על דורות של נערות ונערים מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל ובכלל, אבל גם עלינו, אנשי החינוך שהיה להם את הזכות לעבוד לצדך, והייתי רוצה להתחיל איתך בשאלה אם יש לך איזשהו מחנך שאתה זוכר ושהשפיע על הבחירה שלך בחינוך ועל העיצוב הזהות החינוכית.
כן, היו שניים, ושניהם באים משני עולמות ממש מנוגדים, ואני חושב ששניהם כאילו הרוגים ושזורים בתוך מי שאני. האחד קראו לו יוסף אש, זיכרונו לברכה, מחנך בבית ספר ויצמן באקו, ששם למדתי בילדותי. האיש בא מבית ספר תרבות בליטה, איש נקי דעת, מסור לילדים, אני זוכר אמרות שלמות שלו. והשני, הרב מנחם אופן, בישיבת בני עקיבא בכפר הרואה, שהיה שורד שואה שעבר את המצבים הגרועים ביותר, הנוראים ביותר בשואה, ויצא משם מחוזק באמונתו, והוא היה שם עבורנו. אני בכלל חושב שכל אחד מאיתנו המורים, הוא חוליית המשך של המורים שהיו לו, והחוליות האלה הולכות עד, הייתי אומר, עד יוחנן בן זכאי, והולכות עד אלינו, הן מחוברות אחת לשנייה, חוליות חזקות מאוד, ואת העוצמה הזאת של החוליות האלה, אנשים מעבירים ב-DNA שלהם, כן? מורים גדולים, כמו הרב מנחם אופן, וכמו יוסף אש, אנחנו תמיד אמרנו שילד, גם אם הוא בא מהתנאים הכי כאוטיים, וזה מה שקרה בסיפור שלי, של בית מוחלש ו... ו... וסביבה מבלבלת מאוד, והרבה מאוד שסע חברתי, מה שאנחנו חיים היום, ופתאום אתה עומד מול אדם, ואתה מרגיש שאיזשהו מגנט פנימי, של לכידות פנימית, מושך אותך אליו. והדבר הזה מתבטא באכפתיות שהוא מקרין, שאי אפשר לטעות בה, ואני חושב שלכל ילד ונער, יש רדאר סמוי כזה, לזהות אם בתוך האיש הזה יש משהו מוצק ומגנט שאני נמשך אליו, או שזה חלול וזה עובר דרכו, וזה רק מעורר יותר פעולות פרקון ויותר מרד. כי הצדק הטבעי אמור להעניק לנו המשכיות, מורים גדולים, מורים שאכפת להם איתנו. אמנואל לוינס, ההוגה היהודי הגדול, הגדיר חינוך כהכנסת אורחים. שאתה מכניס את הילד, את הנער, לתוך הדומיין שלך. וזה בעצם מה שהזין אותי כל חיי.
זה מעניין ההגדרה של חינוך כהכנסת אורחים, כי אתה גם ניהלת כפר נוער, שזה מאוד מאוד מקום שהמהות שלו זה הכנסת אורחים, אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברת על המחנך שלא לא ויתר עלינו. איפה הרגשת את זה? שמחנך לא מוותר עליך.
לגבי הרב אופן, למשל.
כן, אותו הזכרת.
כן. צורת הלימוד בישיבה לא מצאה חן בעיניי. הגעתי מאוחר מאוד לכפר הורה. צורת הלימוד לא מצאה חן בעיניי. הייתי מתוסכל מהמורים וכן הלאה וכן הלאה. הרסתי את המזוודה שלי, ורצתי דרך הפרדסים אל הכביש, לתחנה של 921. אותה תחנה הייתה. ואיך שאני רץ אל הכביש, סחוף עם המזוודה שלי, שבה כל מה שיש לי נמצא בפנים, לחזור לבית ש... ממנו ברחתי, אני רואה אותו רץ אחריי. האיש הזה, הרב מנחם אופן, רץ אחריי, חוטף ממני בכוח את המזוודה, ורץ איתה בחזרה לישיבה. גילויים כאלה, ויש עוד גילויים, הם אומרים לך, שזה מעבר לאכפתיות, שזה בעצם מה שקוהוט קורא לו זולת עצמי. זאת אומרת, שאתה מרגיש בזולת את העצמי, ואי אפשר לטעות בדברים האלה. או יוסף אש באקו, הוא חלה, ושכב חולה במיטה, ולא היה לו טלפונים וכו' וכו' וכו'. והוא שלח שליח לשאול מה שלומי. אני חושב שזאת הייתה אמו, שליחה. והוא טעות בעניינים שלו, ועדיין אכפת לו ממני.
אתה ילד קטן באקו, והמורה שולח את אמא שלו אליך לברר מה שלומך, כיתה ה'.
כן, הוא גר ברחוב יושפט, אני גרתי ברחוב ב'.
זה מדהים חיים, כי אני זוכר את אותו קו 921, שלימים אני אעלה עליו מימינורד לכפר הרואה, אני זוכר את השנים שהתעקשת, שהרב מנחם אופן יבוא ויפגוש את התלמידים שלנו, את הנוער שלנו שהגיע מארצות חבר העמים, את הנוער שהגיע מאתיופיה, את הנוער שהגיע אפילו מקוסובו, והיה לך חשוב מאוד שהרב מנחם אופן יפגוש אותם, ושהם יראו אותו, מה היה שם שרצית שהם יכירו אותו או שהוא יכיר אותם?
הייתה אמת. האיש הקרין אמת. What you see is what you get. אין פה שום מניפולציה, שום דבר. כן, אהבה היא זורמת, אי אפשר לטעות בה. ולא רק זה, מאוחר יותר, בשנים הראשונות שלי כמורה, שוב היו לי מורים גדולים. אני מדבר על שמעון בן פזי. שמעון בן פזי היה מנהל בית הספר הרואה בסדרות. לסדרות הגעתי בשנות ה-60, שם התחלתי את הקריירה שלי. והתלמידים מסדרות עדיין קשורים וחוברים, המורי חיים, אפילו הבוקר קיבלתי וואטסאפים מהם, הם היום בני 70. ושימו בן פזי, ודבורה אשתו לימים, ואנחנו היינו קומונה מאוד קטנה, וראינו את הילדים האלה, היו שם 150 ילדים, והיינו צריכים ללמד אותם מ-8 עד 12, ולשלוח אותם הביתה. אבל הבית היו פחונים, וההורים היו מבולבלים ממה שנחת עליהם, הגיעו ממרוקו ועבדו בעבודות מזדמנות, בעבודות יזומות. ואז, יחד עם שמעון בן פזי ודבורה, אמרנו, הילדים האלה הם ילדים שלנו כל היום. וזה נגמר בכך שאותם 150 ילדים, שגם אליהם, שממש קשור אליהם עד היום, הם היו איתנו משבע בבוקר עד שבע בערב. לימים, אחד מהם, מאיר רביבו, זכנו לברכה, שהיה מנהל בית ספר בתיכון באשקלון, שאל אותי, בסוף היום הייתם מספרים לנו סיפור אבל הוא אף פעם לא נגמר, ותמיד רצינו לדעת את הסוף שלו, ואיפה אני משיג את הסיפור הזה? היינו הראשונים לעשות מה שנקרא סדרות של דרמה כזאת.
שעת סיפור בהמשכים.
ואז אמרתי לו, מאיר, הנרטיב היה בנוי על הקשיים שלכם, על הבעיות שלכם.
וואו, הם היו גיבורי הסיפור.
כן, אתם הייתם גיבורי הסיפור, אז אמרתי לו, כן, והיו שם דמויות שהתמודדו בדיוק עם הדמויות של חולשה הורית, של מעבר וכן הלאה וכן הלאה, והם ראו שהדמויות האלה מגיעות לאיזה מקום, והייתה המון דרמה. ושוב, העניין הזה שאתה בא לחינוך מתוך איזושהי שלמות, והשלמות הזאת מועברת לחניכים שלך, לתלמידים שלך, והם מרגישים את הקשר הזה.
אתה יודע, אתה מתאר פה אינטואיציות מאוד מאוד בריאות של בחור צעיר, באיך להביא את הילדים שוב ושוב דרך הסיפור הזה. ואולי יצרת את מה שהיום מכנים נרטיב, בעצם יצרת להם את הסיפור שלהם, וזה נורא מעניין איך מפתחים את האינטואיציות האלה. כל הפודקאסט שלנו עוסק בתפיסת חינוך דרך כפר, שהיא מבוססת על הניסיון ועל התורה שאתה מביא, אבל כשאני שומעת את הדברים, אני מבינה שזה נבנה תוך כדי.
כן, אני אגיד, אחת החוויות המעצבות של חיי, הייתה עלייה מאתיופיה. היינו שם משנות ה-80 הראשונות, כשהגיעו הילדים האלה, הנחשונים, הראשונים מגדריף בסודן, בדרך לא דרך, והשאירו שם את ההורים שלהם, והבינו שהם מפלסים את הדרך להורים, והם באו מהכפר באתיופיה, לימים גם היינו בכפרים באתיופיה.
תעבד אותן ביחד.
ולמדנו כן. מה פירוש החינוך בכפר, כן? הילרי קלינטון כתבה, It takes a village to raise a child, כן? אבל הכוונה היא שכל האלמנטים, כל הסוכנויות שמסביב צריכות להיות מתואמות בגידול הילד, אבל אנחנו למדנו משהו יותר מזה, שהערבות ההדדית, האפשרות ללמוד מכל מבוגר, המטלות שהילדים מקבלים מגיל מאוד מאוד צעיר, החינוך בכפר הוא חסד נעורים, אדיר, ואני חושב שחסד הנעורים הזה צריך להעביר היום לכל הילדים, ש... שטופים בגריה חושית ובנרקיסיזם ובאינפנטיליזם שמושך אותם אחורה במקום להתבגר, שאנחנו חייבים היום לייצר מצב שכל מסגרת חינוכית היא בעצם כפר עבור הילד. וזה הסוד הגדול של דרך כפר. לייצר את הכפר של האנושות שממנו כולנו יצאנו, שראינו אותו באתיופיה, ראינו איך גדלו הילדים שם, ראינו איזה חוזקות היו לילדים האלה שהגיעו. הילדים האלה, כל אחד מהם עצר בתוכו את ה-DNA של הדורות שלפניו, דורות מאוד חזקים, והם היו שורדים. ואגב, הם הגיעו אלינו לכפרי נוער שכבר מזמן הפסיקו לשרת את המיינסטרים של החברה הישראלית. הם עברו לשוליים, הם עברו לילדים שבאים מהורות מוחלשת, ופתאום באים ילדים מהורות מחזקת, מהורות ערכית, מהורות באמת...
הורות מאוד מאוד רחבה,
שמשפחה שלמה כבר שלם כמעט, שכולם, כולם סביב הילד, והם אותם שמים בכפרי נוער, יחד עם ילדים שהמציאות בישראל דרדרה אותם לצורך לעזוב את הבית. והמפגש הזה היה מפגש לא פשוט, ולמדנו ממנו הרבה, ואמרנו... צריכים לשחזר עבורם את הכפר של האנושות. מה גם שאתה בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 הראשונות, אתם יודעים, היה ספר של ניל פוסטמן שכתב The End of Education, סוף החינוך. הגיע הסוף לחשוב על מקומות אחרים, אבל ניל פוסטמן לקראת סוף הספר אומר לך, תחשוב על End of Education, End במובן של ייעוד, של מטרה, The End, כן, באנגלית זה מובן כפול. זה לא הסוף, ואז הוא אומר, ניל פוסטמן, הטרגדיה הגדולה של החינוך במאה ה-20 זה, הוא אומר את זה במילים האלה, education gave up on utopia. וחינוך לא יכול לוותר על יוטופיה, לא יכול לוותר על יעד יוטופי, הוא לא יכול להיות כולו ציינון מלשון ציונים, מלשון ההגדרות. יש לך היום צוותים שלמים ש... נופלים עליהם כל הזמן
רפורמות
וחידושים ותוכניות ומגמות חדשות ופוליטיקות חדשות והכל, ואיפה הם יוכלו באמת את השלמות הזאת האותנטית שהמחנך זקוק כדי לעצב אדם שלם, מאיפה הם ייקחו את זה כשהבירוקרטיה והאדמיניסטרציה והמיקור חוץ וכל זה שלא נגמר לעולם נוחת עליהם כל הזמן כתביעה לעמוד בה, כשהתביעה לעמוד בה, תהיו בני אדם, תערכו את הילד, תכניסו אותו לעולמכם. וזה אלה המורים שאני קיבלתי, ואלה המורים שאנחנו מדברים עליהם. אני רואה שמורים ומנהלים ומנהיגי חינוך ששומעים את הדברים האלה, היום אומרים, תשמע, אני הגעתי לחינוך כבערה בי איזושהי שלהבת שאני רוצה לתקן עולם, לעשות, לבנות ילדים ולעשות, אבל קיבו את זה. קיבו את זה עם מטפים. עכשיו אני שומע שזאת אפשרות. דרך כפר זאת אפשרות, והשלהבת הזאת שעוד נשאר באיזה ניצוץ, מתחילה באיזשהו אופן להעלות את האש, כן, לדלוק שוב.
אני משתפת את המאזינים שלנו שלא רואים אותך ולא צופים בשפת גוף שלך ובידיים, שומעים קצת את המיקרופון, אבל אני חושבת שהשפת הגוף שלך מביעה את התשוקה הזאת לחינוך ואת השלהבת האמיתית.
אז זאת השלהבת הזאת, ואם שוב את אומרת בכל אופן את השלהבת, אז אני חושב שאני שומע מתוך הדברים שלך, מהמרוץ של הרב מנחם אופן אחריך, שהוא לא ויתר לך והוא לא ויתר עליך, והוא אוחז במזוודה ורץ ואומר, אנחנו נלחמים, המילה נלחמים אני לא אוהב אותה בהקשר הזה, אבל אנחנו משקיעים, מתעקשים על כל ילד, והוא רואה, הוא רואה את העתיד, הוא רואה את מה אתה עשוי להיות, הוא מתייחס אל המחנך, כאילו הרב אופן שרדף אחריך, הוא בעצם השיג אותך ואת רבבות של תלמידיך, שבקלות רבה הרגע הזה שאוקיי, פחות ילד, הוא ייסע עכשיו חזרה לעכו, יחפש שם את הבית הישן איפה שהוא, ואני שומע מהדברים שלך שהאמת, הייתה אמת אמרת, דיברת גם על האותנטיות ועל הרצון, זאת אומרת, השיחה גם התפתחה לאזור של התפיסה, של הדרוש כפר שלם לגדל ילד, אבל המבוגר המשמעותי הזה, שאנחנו מדברים על זה, שדרוש מבוגר משמעותי שמאמין, או שראוי למרוד בו, ממש כאילו הראוי למרוד בו, אז חייבים להחזיק אותו, כי כשיש אמת ויש אותנטיות, אז אפשר למרוד, והמבוגר לא, כאילו, הוא מתרגש מלשון התרגשות מהמרד, אבל הוא לא נרתע ממרד הנרואים. אני רוצה קצת שנמשיך בשיחה למפגש הראשון שלי איתך, שאני הגעתי להיות איש חינוך בכפר הנוער ימין אורד, ואני זוכר שיחה מרתקת מאוד על משמעות החינוך, על הנשגב, על כמה חשוב שבני נוער, ולי זה היה מאוד, כאילו באתי עם הסטיגמה שאני בא לעבוד עם נוער מתויג, נוער בסיכון, עבדתי כבר בחברת נוער בקיבוץ, וזה היה מרגש מאוד, וחיפשתי את המקום הבא, וכן, לימדתי, עשינו פעולות חינוכיות, ערכיות, חברתיות, אבל לא היה לי תפיסה חינוכית, לא היה לי מבנה, היה לי המון המון אינטואיציה, ועל פי רוב שמחתי בה מאוד, ופתאום פגשתי מבנה של תפיסת עולם ברורה, נשגבת, כאילו המעבר בין הנשגב לבין ההנחיה, לשנות את נייר הטואלט שיש פה, כי נייר טואלט הנוכחי עושה סתימות בשירותים, וצריך לקנות נייר טואלט שלא יסתום את השירותים בכפר הנוער.
זו ההנחיה שקיבלת?
זה לא אני, זה היה הנחיה שכאילו ניתנה שם לחיים חזן, זכרו לברכה, שזה היה שם איזה רגע כזה, שאני אומר, רגע, כאילו אפשר להיות מחנך שעוסק בנשגב בשמיים בזה, ועם הידיים בבוץ והראש בשמיים. על החיבור הזה אני רוצה רגע אחד לבקש את ההתייחסות שלך, כי אותי זה יקסים, זה הרגע שבו אמרתי, אני רוצה להיות חלק מהדבר הגדול הזה. כי הנשגב הוא נשגב, אבל הנייר טואלט הוא החיים.
זה בול משקף תחושה של הרבה אנשי חינוך בציר הזה, שבין הכי בסיסי לבין הנשגב, שאנחנו לפעמים באמת מתרחקים ממנו.
אני חושב שחינוך זה שירה, כן. ניקח שורה, אדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, אמר שניחובסקי. אתה חושב על סביבה ועל כל המרכיבים שלה, כי כל מרכיב בסביבה, במימד המרחב והזמן, מעצב אדם. זה האדם שהוא יהיה. ולמדתי מאריה סימון מבן שמן, מנהל בן שמן האגדי, שכפר נוער לא קיים לשם עצמו. הוא קיים בשירות חברה שלמה. הוא בעצם מיקרוקוסמוס שפותר בעיות ואומר, הנה מודלים לפתרון. והתפיסה הזאת שהמרד של הילד שהזכרת, או שאני הזכרתי קודם, צריך לדעת לפרש אותו. כי המרד הוא זעקה. וזעקה צריך לפרש אותה, וצריך לדעת לעמוד מולה. ואם גם לשים גבולות, אז הגבולות האלה חייבים לענות לאיזשהו עיקרון פסיכולוגי בסיסי, שלא מנחית על הילד איזשהו עולם שהוא מפרש אותו כעולם של רוע, כעולם שמעכב וכן הלאה, אלא שעולם שאני מבין אותו, שאני מתקן אותו, לכן מושג התיקון גם כלפי הילד וגם כלפי המחנכים, הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו פה נמצאים בתיקון, קיבלנו משהו שהוא דפוק, הוא מלא כשלים, ואנחנו צריכים לזהות את הכשלים האלה, להציף אותם ולתת להם פתרונות. ולכן כל דבר שהילד רואה, כן, הייתה בעיה של השחטת מזון, כן, אז יצרנו מסביב לחדר האוכל קיני ציפורים כאלה,
עם שובחים.
שובחים, עם כתובת, גם ציפור מצא כן.
מצא בית, ודרור כן לה.
ודרור כן לה, עם גג אדום וכן הלאה וכן הלאה. ודרך המסרים הילדים הבינו שאם יש מזון ואוכל ולחם, שאני לא זורק אותו, אז אני שם אותו שם, ואני כאילו מתחבר לציפורים, מתחבר למשהו נשגב, נזכרת נשגב. ובכל מיני דרכים להעביר לילדים דרך מה שהם רואים את הנשגב. יש בית כנסת בימינו, זה מבנה ארכיטקטוני מאוד מאוד יפה שהקים קודמי יצחק מאיר זיכרונו לברכה. והבית כנסת הזה נקרא בית כנסת וינר, אתה מעמיד את הכיתה ט' מולו ושואל את הילדים, מה זה מזכיר לכם? ואז ילדים יגידו, או, זה על ראש ההר, צופה לים, נראה כמו כתר. ואז אתה ממשיך מפתח את השיחה, ואז אחד הילדים אומרים, לא, לי זה נראה כמו אוהל. ובמשך הזמן, בעוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה, כל פעם שהילדים מסתכלים על בכל אינטראקציה אתה מזכיר, נו, מה אמרת פה, מה אמרת שם, ויוצאים בוגרים שהיום, בגיל 50 ויותר, כשאני מסתכל על הילדים שלי, הילדים המתבגרים שלי, אני רואה את בית הכנסת, ואני מבין מה זאת התבגרות. שהתבגרות משמעה שיום אחד אתה מרגיש מג'סטי.
מלך העולם.
מלך העולם, ויום שני אתה מרגיש כאוהלים ברוח, אפס. והמעברים המטורפים האלה, הם בעצם הניסוי והתהייה של ההתבגרות.
רכבת הרים מטורפת.
רכבת הרים מטורפת, ואז פתאום דרך, זאת רק דוגמה אחת, אבל דרך הסביבה, דרך המרחב ומה שהוא משדר, אתה הולך לילדים הבתים ואתה רואה שהתמונות, הרפרודוקציות אומנותיות שהיו תלויות בחדר אוכל, תלויות בבתים שלהם. כי זה מי שתהיה בחייך. עכשיו, התודעה הזאת שדרך כפר נותנת למחנכים ולמנהיגי חינוך, שמה שאני עושה היום, היום, אני תמיד אוהב לצטט את השיר המשתה של זלדה, שמסתיים במילים, במקדש החצוב, באפלולית של רגע נמוג. כל רגע נמוג הוא מקדש שבונה אדם, ואלה אינם סופרלטיבים ריקים. זאת השיטה, זאת הדרך. אני ראיתי שה-OECD עם תוכנית לשנות ה-30 ו-40 של המאה, ה-20, יצא עם 36 מרכיבים שצריך לשפר בחינוך. דרך כפר אומרת, בואו נחזור לפשטות של הכפר של האנושות, שדברים היו ברורים. ניתן לילדים ולמתבגרים את החסד הזה של סביבה שהשטף של הגריה מסביב, והנרקיסיזם הזה של הצורך באישור מסביב, והמידע שהבלתי נקלט, שהוא כל כך זמין, בואו דרך האינטראקציה המורה תלמיד, ודרך האווירה שאנחנו יוצרים כאן, בואו ניתן לזה מענה, מענה ראוי, משום שהמענה שנתן אריק אריקסון, בשנות ה-50 של המאה הקודמת, שהוא קרא לזה מורטוריום של הזהות, אין מורטוריום, מורטוריום זה פסק זמן, אין פסק זמן, הכל פרוץ, הכל נכנס פנימה, צריך לחשוב במושגים חדשים, בדרך כפר מתכתב גם עם המגמות שהעולם היום רואה שפחות זה יותר. אבל לפחות בגיל ההתבגרות, כדי שיצאו אנשים שיהיו מסוגלים להתמודד עם היותר. תן קצת פחות. תחשוב כפרית. אנחנו תמיד אומרים, כפר זה גם במובן של השורש של חף פי ריש וחפרת את התיבה בתיבת נוח, של כיסוי, כפורת, של מוגנות. וכאשר כל רעיונות האלה מחלחלים באופן ישים דרך הצוות של דרך כפר, אנשים פתאום באמת השלהבת הזאת של אני רוצה לחנך, היא שוב עולה ודולקת. וזה, את זה הילדים מרגישים. וזאת המשמעות של הכנסת אורחים, כן? יש הכנסת אורחים של אברהם אבינו אל הבקר, רץ אברהם, הוא עושה הכל וכן הלאה, ויש הכנסת אורחים של, בסדר, קחו קצת כוס קפה ותה ולכו מפה. ויש הכנסת אורחים שמשלבת את האנושיות שבי, יחד עם הוראת החומר הלימודי, היא זורמת דרך האנושיות.
שאת זה תלמידים מרגישים, מתבגרים מרגישים.
זה הסנסורים שחיים דיבר עליהם בהתחלה בעצם, שתלמיד, הוא, יש לו אנטנות. האם עומד מולי אדם, שהוא בוחר, אכפת לו, הוא פה, הוא אותנטי, הוא איש אמת.
והוא גם פה כדי להישאר, שזה גם עניין. אתה דיברת על חסד נאורים, אז זה כבר מעניין, כי אותי זה תפס, כי גיל ההתבגרות, איך שאני למדתי לתפוס אותו, הוא עניין שצריך לצלוח ולעבור אותו. אני לא בטוחה שאני תמיד הסתכלתי עליו כחסד, כזמן שהוא חסד והזדמנות.
הוא דורש שיהוי. הוא דורש משמעות. אתה כתב את הספר שלם על משמעות. אני לא שוכח חיזיון אחד בכפר נידח באתיופיה, שאני רואה ילד קטן, בן 9, עומד מול חבורה של אנשים מבוגרים, והם מדברים, והוא קשוב. קשוב לחלוטין. ואז שאלתי, מה עושים שם? אז הוא אומר, הילד הזה עובר כרגע את המבחן הראשון שלו לקראת ההתבגרות. אפשר לדבר על התבגרות מודרנית. ואז שאלתי, מה הוא? הוא אומר, הוא יקבל שני כבשים וראש בקר אחד, ועכשיו הסקנים או הקשישים או הנכבדים מסבירים לו את המסלול. שהוא צריך ללכת ולחזור תוך שבועיים כשהם מוזנים ובריאים.
אין ווייז, אין גוגל מאפ.
עכשיו, הילד הזה, כן, אין ווייז ואין גוגל מאפ. והילד הזה יושב וקולט במושגים של מרחב, איפה ללכת, איפה נמצאים הצבועים, ואיפה נמצאים שונאי ישראל, ואיפה לא ללכת וכן הלאה, ואיפה יש קרי מראה טובים, ואיך לתכנן את היום בלי שעון, מבוקר עד לילה, מזריחה עד שקיעה, ולחזור שלם עם כולם. ואני אמרתי למורים למתמטיקה, אם הילד הזה מסוגל לקלוט את כל זה, מה הסוד? הרי אלה אופרציות קוגנטיביות מאוד מאוד מורכבות, שהילד בן 9 הזה סופג מאנשים. הסוד הוא החיבור אל האנשים האלה, החיבור אל המומנט של הישרדות. הוא מרגיש שהוא חלק מההישרדות של הקהילה, והוא חייב לעשות את זה, ולזה הוא צומח. עכשיו, אנחנו במסורת חינוכית שמעבירה את המאפיינים של הכפר של האנושות אל המורים למתמטיקה. הרי ילד כזה, בשבילו לפתור משוואה ריבועית, זה שום דבר לו, לעומת מה שהוא עבר כבר בגיל 9. תבינו את זה. במאפיינים של הכפר של האנושות, יש אותו שקט פנימי, את אותו שיהוי שהילד צריך אותו, וזהו החסד הנאורים שאני מדבר עליו. אני מוכרח גם לומר משהו, המקום שלנו הוא התבגרות, וההתבגרות היום היא באמת אחד הכשלים הגדולים של התרבות המודרנית, מה שקורה להתבגרות. ועכשיו בימים האלה יצאה סדרה בשם התבגרות בריטית, שעוסקת בילד בן 13, שכן רצח, לא רצח.
נכון, שהוא חשוד בעצם של אחת בנות.
אבל אלה שהיוצרי הסרט, הם החליטו שהם עושים את הסרט הזה בוואן שוט, זאת אומרת, ההתמודדות עם נושא ההתבגרות, עם החידה הגדולה של התבגרות, בעידן שמעיין את הממשות לטובת המסכים, זה עוד לא נפטר העניין הזה. והילד הזה שחי בין מציאות רבודה, מציאות אמיתית, וכן הלאה וכן הלאה, מגיע שם לשפיכות דמים, הוא לא מגיע, אני לא יודע, עוד לא הכל הוקרן, אבל זה מאוד מעניין שלפני 15 שנה, יוצר בשם ריצ'רד לינקלייטר, יצר גם הוא סרט בשם התבגרות, ושם הוא עוקב אחרי ילד בשם ג'ייסון, אני זוכר, מגיל 6 עד גיל 18, ובסוף הילד הזה, שהוא כבר נער, אומר את משפט המפתח, כל חיי לימדו אותי, קרפה דיאם, סיז דה דיי, קח את היום, ועכשיו אני מבין שזה לא נכון ככה, היום לוקח אותך, the day seizes you, והעניין הזה של כל יום מעצב את האדם. אי אפשר לחשוב על ההתבגרות כאיזשהו גוש אמורפי. בכל יום מה שאתה עושה, האינטראקציה עם הילד, היכולת להזרים מהאנושיות שלך אליו, מהביטחון שלך אליו, לייצר סביבה לחידה בתוך הכאוס הגדול הזה שיוצר כאן, זה בונה אדם. והעובדה שלפני 15 שנה וגם היום, האומנות הקולנוע בוחרת להציג את נושא ההתבגרות באופן לגמרי לא שגרתי, היא אומרת משהו על הצימאון למצוא פתרונות, ולתת תשובות לאן זה הולך, הניסוי הגדול הזה שאנחנו נמצאים בו, של ילדים שחשופים לכל המסכים האלה וכן הלאה וכן הלאה, להתמעטות הקשר הבין אישי הישיר, לאן זה הולך? זאת השאלה הגדולה ששני הסרטים האלה מנסים.
אל מול שני הסרטים, חיים, אתה הכרת לי את השיר של חווה אלברשטיין, בוא המורה. אל מול הדבר הזה, אני שומע את הקריאה שאתה זיהית. אנחנו שמענו אותך שנים, בוא המחנך, בואו לחינוך, את הדרך הזאת, ופתאום באחד המפגשים חשפת אותנו לשיר של חווה אלברשטיין.
נכון, אני זוכרת, אתה מדבר את זה, ממש מצטט את זה, כי גדל האסון, תמשיך אותי, כי אני לא אזכור, בטח. גברה הרעה בתוך התקופה הקשה הזאת.
כי גדל האסון וגברה הרעה, אולי עוד איסוריך יקדיש השיער.
בו המורה, הדרך הורה. זה אלבום שהיא הוציאה במלות ל-70, במלות 70 למדינה, והיא ממש זיהתה, זה של, המילים הם של...
אנדה אמיר.
אנדה אמיר, שהיא משוררת חמדת הילדות, והנה כאן יש זעקה. והזעקה הזאת באמת, מי יציל אותנו? אני חושב שהחינוך, רק החינוך, בתוך כל הכאוס שאנחנו נמצאים בו היום.
אני כאילו מנסה להרוויח כל דקה חיים, אני מרגיש שאנחנו באיזשהו רגעים של חסד, וברקע מתנגן השיר של חווה אלברשטיין.
אתה לא יודע אם זאת קינה, אם זאת קינה או זעקה. וזה גם וגם.
ומה אם זה היה בידיך, מה היית עושה איתה? אני רוצה לשמוח את בוא המורה, אני רוצה לעשות שיר שמח. בוא המורה, בוא נעבוד, בוא, איזה זכות יש לנו לחנך את הדור הנפלא הזה.
אני חושב שתנועת חינוך חייבת לצמוח מלמטה. היא חייבת לצמוח מאנשים שמאמינים בחינוך. היא לא יכולה להיות עניין של ארגוני חינוך והסתדרויות חינוך וכן הלאה. ואני חושב שבמורים ובמחנכים האמיתיים, אלה שמרגישים את הדחף הזה...
תשוקה, כן, ממש.
יש תשוקה וכישרון, וגם חרדה על המפעל הציוני הזה. לאן הוא הולך? וזה מוטל על כתפינו. ולכל אורך ההיסטוריה, מורים היו אלה שהורו את הדרך. והגיע הזמן שגם כאן, האנשים האלה שהשלהבות האלה בוערות בקרבם, יהפכו לאש גדולה.
בתחילה שדיברנו על המחנכים שלנו, המחנכים שלך, שאתה המחנך גם שלנו, דיברת על זה שאנשים בני 70, אתה עדיין בקבוצת הוואטסאפ שלהם. ועדיין אתה המורה חיים. ואני חושב שהחיים, הבחירה בחינוך כשליחות ולא כקדנציה, היא מורגשת גם ברגע הראשון שאני פוגש את המחנך. האם המחנך פה בא להעביר שיעור של 45 דקות, או לשנה של שליחות, ואחר כך הוא ילך לעשות לביתו, או שיש פה איזושהי זהות, דמות, שזה חיים של שליחות. לבחור בחינוך זה בחירה לחיים. אחד השירים שאני מאוד מאוד מזוהה, קרוב לליבי, אני חושב שאמיר בניון כתב אותו על אביו, אבל השיר נקרא מורה לחיים.
כל חיי אתה היית לי מורה, את הדרך בחסדך הראית לי.
והוא אומר שם, כל חיי אתה היית לי מורה, את הדרך בחסדך הראית לי, ודווקא הפזמון... הוא אומר שמה, ואל תפגע בשום אדם, גם לא בעצמך. וגם הסיפור הזה של החיבור לנשגב מופיע בשיר הזה, ואני מרגיש שזכיתי לראות דורות של נערים ונערות, שהייתה לי הזכות גם להיות שותף בחינוך שלהם, אבל בהשראתך, בתפיסה, בדברים שאתה לימדת אותנו, שאנחנו עדיין לומדים, ואנחנו גם לטובת האמת, גם חלוקים לפעמים, ואני חושב שזה חלק מהמשמעות להיות מחנך, זה להיות אותנטי. ואני ממש נרגש בכל השיחה הזאת, אני חושב שאנחנו יכולים עוד להמשיך לדבר הרבה על החינוך, על האדם, ועל החשיבות שאנחנו, המקום שלנו בעיצוב הדור הבא, ואיך כל אור קטן צריך להוון אותו, לשלב את, שתאיר את המציאות שלנו. אז אני ממש ממש שמח ומודה לך, ואשמח למשפטים אחרונים שלך, ואחר כך שלומית תאסוף.
אני מקשיבה.
אני חושב שהמסע של איש חינוך, המסע האישי שלו והמסע החינוכי שלו, הם ארוגים ושזורים זה בזה. התחלתי בסדרות, עברתי לנתיבות, ניהלתי בית ספר חזון עובדיה בבאר שבע, ניהלתי בית ספר תיכון בגבעת וושינגטון, עברתי ניהלתי חטיבת ביניים במרכז שפירה, עין צורים, ולימדתי בישיבת אור עציון, ועברתי משם למין אורד ולחצור הגלילית, אז מבאר שבע ועד חצור הגלילית, זה מסע החיים, ואי אפשר להפריד בין החיים לבין החינוך, ולבין כל הזרעים שזרעת לכל אורך הדרך, ואני שולח הרבה אהבה ואמון בתלמידים שלי, בכם, ובטוח שאתם תמשיכו את הרוח הגדולה הזאת, שהיא לא באה ממני, היא באה ממוריי, שחלק מהם הזכרתי, והעיקר, לא לשכוח כלל, את העיקר, שסביבת חינוך חייבת בניגוד לעולם החיצוני המשוסע, לייצג עבור הילד את האפשרות של לכידות, שהכל מתחבר כאן, וגם אני מתחבר, וגם אנשים מתחברים, ויש משמעות ויש קשר. ואת זה אתם בדרך כפר עושים בצורה נפלאה. ועובדה שעוד ועוד מוסדות חינוך ובתי ספר וכפרי נוער מצטרפים לדרך, זאת התנועה וזאת התקווה. ותודה לכם.
תודה רבה חיים, תודה דותן, תודה לכם שהייתם איתנו והקשבתם, והזכרת את לוינס שמתאר שחינוך זה הכנסת אורחים, אז ממש תודה שהתארחת כאן.
אני לא מצליח להתאפק למשפט הסיום אצלנו בבית הכנסת, כשעולה חכם מבוגר לתורה, אחרי שהוא יורד, כולם שרים לו, כי בירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. וזה מה שאני מרגיש עכשיו שהייתי רוצה להתברך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך ולנו שנות חיים. תודה.
חיים. תודה. תודה רבה.
דרוש כפר. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.